לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת קודש, ערב שבת אלול, 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 היום, עכשיו, אלול. אספר לכם סיפור. היה בירושלים יהודי צדיק, תלמיד חכם מופלג, רב של ירושלים, רב הרש פסח פרנק. יהודי מפורסם, אהבת התורה שהייתה בו, זה היה, אין כאלה דברים בעולם. עליו היו אומרים שאם היו חותכים לו את הורידים בידיים, לא היה יוצא דם, הייתה יוצאת תורה. פעם, באיזושהי הזדמנות טובה של מצב רוח טוב, אולי סעודת פורים, שאל אחד הנכדים, סבא, מאיפה אהבת התורה הגדולה שלך? מאיפה זה בא, האש היוקדת הזו? אז הוא אומר, אני לא יודע, אבל אני חושב שאולי, תשמע סיפור. כשאני הייתי ילד, גרתי באיזה כפר קטן ברוסיה, ופעם אחת פשטה שמועה בכפר שרב ישראל מסלנט מגיע לבקר אצלנו. בין מנחה לערבית הוא יישא דרשה. העיר כולה לבשה חג. כל החנויות נסגרו. כל האנשים, נשים וטף, הגיעו בהמוניהם לבית הכנסת המרכזי. היה שם מלא ודחוק עד אפס מקום. אנחנו הילדים ישבנו על המדרגות ליד ארון הקודש, מקום קבוע של ילדים. זה דרך אגב לא קשור לפה, מה שכתוב בפרקי אבות, או שיבם את הילדים שלך, או שיבם על ברכי תלמידי חכמים, הכוונה במקום שמתאים לילדים לשבת, זה הכוונה אחד המקומות המדרגות של ארון הקודש. על כל פנים שם אנחנו ישבנו, ואני ישבתי בדיוק במקום הכי קרוב לעמוד של החזן. ופתאום נכנס רב ישראל. היה שקט, פתחו לו מקום, והוא הגיע עד הבימה, למעלה שם על המדרגות של ארון הקודש, נעמד והסתכל על הקהל ועצם את העיניים אחר כך. מכיוון שהייתי ילד קטן, אני לא יודע לעמוד כמה זמן זה היה, דקה, שתיים, חמש, אבל זה היה באמת הרבה זמן יחסית. והיה כזה שקט, כזה שקט מתוח בקהל. משהו עצום, אדיר. ופתאום, הוא נשם עמוק, ונתן כזו שאגה מעומק ליבו. אלול! והוא התעלף, והוא נפל עליי. ככה מספר רב הרש פסח פרנק. מה קרה לו אני לא יודע, מה קרה לי אני גם לא יודע, אני פתחתי את העיניים במיטה שלי, אמרו לי שעברו יומיים מאז, כלומר הוא גם איבד את ההכרה, מהנפילה של איש מבוגר על ילד. ברוך השם התאוששתי, לא קרה לי כלום, אבל מאז, האלול, מהדהד לי בראש כל הזמן. זה לא מהדהד לי נוירולוגית, משהו פסיכיאטרי. מהדהד חיובי. אני לא יודע אם זה מה שעשה אותי לכזה מסמיד, אבל הרצינות הזו, היראת שמיים הזאת, איך שהיא נגעה לליבי ולכל גופי ולכל נפשי, וחייתי את זה, כנראה שזה זה. אז הנה רבותיי, אין לנו את רבי ישראל מסלנט, שיצעק ויפול, אבל את הצעקה יש לנו. את האלול. מה זה אלול? אני לדודי ודודי לי. למה זה כל כך חשוב? אני אגיד לכם. חז"ל אומרים במדרש על איכה, שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, יש כביכול, יש ויכוח. איך אנחנו צריכים להתחיל להתקדם אחד לקראת השני? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי, ואשובה עליכם. ומה אומר עם ישראל? ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. אז אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תחזיר אותנו ונחזור. והקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו ואני אגיע אליכם. וכאן רבותיי יוצא ויכוח. הקדוש ברוך הוא אומר, נו, ועם ישראל אומרים, נו, והקדוש ברוך הוא אומר, תתקדמו, ועם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, תתקדם, והקדוש ברוך הוא אומר, נו, ועם ישראל אומר, נו, נו, אפשר להגיד את זה שבוע, חודש, שנה, 10, 20, 30, רבותיי, יש בעיה אחת, בעיה אחת, אחת אמיתית וקשה, לקדוש ברוך הוא יש זמן, הוא יכול להגיד, נו, 5 שנים, הוא יכול להגיד, נו, 50 שנה, 100, 200, 1,000, 2,000 שנה, לנו אין זמן. אם אנחנו נגיד, נו, נו, אחרי 10 שנים, אחרי 30, אחרי 40, כבר לא יהיה מי שיגיד, נו. זו הבעיה. אז בקיצור, אנחנו מחכים, ריבונו של עולם, השיבנו אליך. ועם ישראל אומר, שובו אליי. מה עושים? הפתרון נורא פשוט, רבותיי. בואו נעשה כברת דרך קטנה לקראת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעשה כברת דרך אלינו, וניפגש באמצע הדרך. זה נקרא, אני לדודי, ודודי לי. הנה, יש לנו כאן עכשיו את חוידש אלול, כדי להתקדם כמה שאנחנו יכולים. אם לא היה את אלול, אנחנו צריכים להגיע עד, 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 עד ארמון המלך. וואו. אבל מכיוון שיש את אלול, אז המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. מה אנחנו צריכים לעשות? פסיעה קטנה, רק עד השדה, לעבור את הכביש. והקדוש ברוך הוא עשה את כל כברת הדרך הארוכה שלו, מהארמון עד על יד הבית שלנו, בשדה הקטנה של יד הבית שלנו, שם הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. מה זה השדה הזה? יצחק קרא לו שדה, בית כנסת, בכל מיני מקומות. בכל אופן, רבותיי, באלול, קל לנו לעשות את הפסיעה הקטנה הראשונה. מה יצא מהפסיעה הקטנה הראשונה? אתם יודעים בעצמכם. נהיה טיפ-טיפה יותר רציניים, התפילות תהיינה קצת יותר טובות, הכבוד בבית, לאישה, לילדים, הילדים לנו, הכל יהיה יותר טוב, השולחן של שבת יהיה יותר רציני, יותר איכותי. בקיצור, כשאנחנו נעשה פסיעה קטנה קדימה, נגלה שהפסיעה הזאת היא לא כל כך קטנה. פסיעה די איכותית. רק מה, יש בעיה חדשה. הבעיה הזאת היא... יש לה פתרון, אבל רגע, קודם, מה הבעיה? הבעיה היא שגם בשנה שעברה עשינו את זה, וגם בשנה שעברה התרגשנו, וגם בשנה שעברה התלהבנו, וכבוד הרב, זה דאח. נו, אז מה, אני אעשה את זה עוד פעם? ורבנו, אני לא בן 15, אני כבר בן 60, בן 70, אני כבר מישיב וקטנה, לפני 55-60 שנה שומע, אלול! ובהתחלה עוד התרגשתי, ניסיתי להתקדם, אחר כך ראיתי, זה מחזיק מעמד, לפעמים עד סוכות, לפעמים עד חנוכה, לפעמים עוד פחות, לפעמים קצת יותר, אבל תכלס, אני לא סוחב את זה שנה שלמה, אני לא סוחב את זה שנה שלמה, אז מה? אז בשנה הבאה עוד פעם, יאללה, נחליט, ושוב לא סוחב שנה שלמה. כבודו, כמה זמן אני יכול לצחוק על כל יושבי שמיים, להבטיח ולא לקיים? אז די, אני מתבייש מעצמי, אני מפסיק להבטיח. מה דעתכם על כזו טענה? היא לא נכונה. למה היא לא נכונה? אני אגיד לכם. אנחנו אומרים, אולי אני אספר לכם לפני מה אנחנו אומרים, אני אספר לכם קודם סיפור. היה הרבי מסלונים הראשון, למי שאינו יודע היסטוריה חסידית, סלונים זו חסידות מאוד 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 ותיקה. אחת מהראשונות. רבי מסלונים הראשון היה תלמיד של החויזם מלובלין, שהיה התלמיד של הבעל שם טוב. ובין הבעל שם טוב לבין התלמידים שלו לא היה הבדל של 100 שנים, כי הבעל שם טוב לקח רק תלמידים זקנים וגדולים וחכמים, והחויזה גם כן אותו דבר. כלומר, זה היה הפרש של פחות מדור. והרבי מסלונים הזה היה גר בעיר סלונים. לכן הוא נקרא רבי מסלונים. וסלונים של פעם לא הייתה נראית איזה עיר מפוארת כמו ניו יורק, עם כבישים, עם גשרים, עם אני יודע מה, עם הייווי, עם רכבות. אפילו כבישים לא היו בה. בקיץ אבק, בחורף בוץ. כך הייתה העיירה הקטנה סלונים. כלי הרכב הרגיל היחיד שאפשר היה להתקדם איתו זה היה ברגל. עד הכביש הראשי מחוץ לעיר, ושם הייתה תחנת רכבת. זקנים, כשקשה היה להם ללכת ברגל, היה להם חמור, ממש כמו לפני 2,000 שנה. לפני 300 שנה בסלונים, בכל העיירות הקטנות האלה ברוסיה ובאוקראינה, ככה זה היה. חמורים. אפילו סוס אי אפשר, כי על סוס רוכבים הצעירים. מבוגרים צריכים סוס ועגלה. עגלה צריכה כביש, צריכה מדרכה, צריכה משהו שהגלגלים לא ישקעו בבוץ. אין עגלות במקומות כאלה. אז מה שנשאר זה חמור. בקיצור, הרבי מסלונים היה מזמין את כל החסידים שלו לחג השבועות אליו. חג השבועות עושים אצל הרבי. מה זה כל החסידים? היום כשאנחנו שומעים על כל החסידים, אז אנחנו עוצמים את העיניים, חושבים על גור, בלז, ויז'ניץ, כאלה טורבינות, איך קוראים את זה? הם קוראים את זה פרנצ'ס. יש משהו בעברית, משהו לא טורבינות, לא יודע, משהו דומה. מלא, מקיר לקיר תלמידים וחסידים. לא. החסידות של פעם הייתה כזו מתונה, 15-20 זקנים ועוד 15-20 בחורים, וזה היה פחות או יותר הגרעין הקשה, הגרעין הטוב של ההמשך, של דורות ההמשך. כולם, כלומר כל 15 או 25 חסידים, מוזמנים לחג השבועות. בחג השבועות כל אחד אוכל באכסניה שלו, איפה שהוא מצא לו לאכול, ואחרי האוכל באים אל הרבי לתיקון ליל חג השבועות, וכולל גם טיש, הרבי שם אמר דברי תורה ודרשה. והרבי ביום שישי, בערב חג אחר הצהריים מהחלון, הוא במקרה ראה איך שרבי ינקל מגיע עם החמור. רבי ינקל, החסיד הוותיק הזקן, מגיע עם החמור, בסדר, נורמלי, לגיטימי. זה לא היה משהו תמוה, אם פתאום היום לקריית ספר יגיע איזה סבא זקן עם חמור, אז וואו, איזה חגיגה, כל הילדים אחריו. אבל להגיע עם חמור, כן, זה כמו להגיע, אני יודע מה, עם חונית. בסדר. ליל חג השבועות, אחרי האוכל, כולם מתאספים, כל החמישה עשר או עשרים תלמידים נמצאים מסביב הרבי, ואז הרבי מרים את העיניים הקדושות הטובות שלו, ושואל רבי ינקל, איך הגעת לכאן? הוא ראה, הרבי ראה, אבל רבי ינקל לא ידע שהרבי ראה. אז רבי ינקל לא הבין, מה הרבי שואל, מה איך הגעתי? הגעתי עם החמור. שואל הרבי את רבי ינקל, תגיד לי, מה היה קורה אם פתאום היית נופל מהחמור? רבי ינקל לא הבין את השאלה, הוא חושב שהרבי בחיים לא רחב על חמור, לכן הוא שואל כאלה שאלות. אנחנו נולדנו בתוך המנטליות הזו, אנחנו ישנים בלילה על חמור ולא נופלים, מי נופל מחמור? אבל הוא לא הסביר לרבי שהרבי לא יודע, שהרבי לא מבין. הוא רק אמר, באדיבות, בכבוד, כבוד הרב, אם הייתי נופל מהחמור, הייתי קם, עוצר אותו ועולה עליו בחזרה. שואל הרבי, ואם היית נופל עוד פעם? וואו, רבי, לא נופלים. אמרתי לך, כבר חשבתי בלב, מי נופל, מה נופל? הוא לא אמר, כמובן. רבי, אם הייתי נופל, הייתי קם עוד פעם. ממשיך עוד פעם הרבי ושואל. ואם שוב היית נופל, ככה שבע פעמים הרבי שאל מה היה קוראים עוד פעם היית נופל, וכל פעם רבי ינקל אמר, כבוד הרב, הייתי נופל, הייתי יוצר את החמור ועולה עליו. ואז הרבי נתן דפיקה לבימה, על השולחן איפה שהוא ישב, והוא צעק, רבותיי, אתם שומעים? אין אופציה אחרת, אין אפשרות אחרת, אופציה. אין אפשרות אחרת, נופלים, מסכמים, אין כזה דבר שאני יישב על הרצפה, על החול, החמור ימשיך ללכת, ואני אבכה, מה אני יכול לעשות, נפלתי, אני מיואש, נפלתי. אין כזו אופציה, זו לא אפשרות. לא חשוב כמה פעמים נופלים, קמים, נופלים עוד פעם, קמים עוד פעם, נופלים עוד פעם, קמים עוד פעם. בסופו של דבר אני לא יושב על הרצפה ובוכה, בסופו של דבר אני מגיע אל היעד, עם נפילה, בלי נפילה, עם שתי נפילות, עם 50 נפילות, עם 4,000 נפילות, אני מסופר את הנפילות בכלל. אני רוצה לראות את היעד, זה הכל. זה מה שאומר הרבי, אין כזה דבר להתייאש. יש לנו יעד, ואם נופלים, קמים. נופלים שוב, קמים שוב. נופלים 100 פעמים, קמים 100 פעמים. זה מה שהרבי אמר. עכשיו, לכאן אני רוצה לחבר את זה לאיזשהו פסוק. תשמעו. אנחנו אומרים בספר תהילים, זה פסוק שאנחנו אומרים, כי עמך הסליחה, למען תיוורא, תיוורא. זו מילה מעניינת כזאת, תיוורא, הוו הזאת. הכוונה שאנחנו נהיה יראים ממך, יראה. למילה יראה, אז זה תיוורא. אתה יראים ממך. אנחנו יראים ממך, אז אתה תיוורא. אוקיי. איך היא הגיעה, הוו הזאת היא לשם, יש כל מיני חוקים בלשון, מה זה דוד? דוודים, שוק, שווקים, לא יודע, מורה לדקדוק יסביר לכם איך זה נהיה תיוורה, אבל השורש הוא מלשון יראה. ריבונו של עולם, עמך הסליחה, למען תיוורה. ואני שואל אתכם רבותיי, אנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא סולח? ואם הוא לא היה סולח, לא היינו יראים? להפך, אם הוא לא היה סולח, הרי היינו יראים בכפל כפליים, לא? היה פעם איזה אגרויסה משיגנר אחד שקראו לו סטלין. בארמון שלו כל שומרי הראש היו צריכים לעמוד דום. גם אם הגיע לו הכביש הזבוב על האף והזיז את העיניים טיפה, הורידו לו את הראש. בלי דין, בלי דיין, בלי משפט, בלי סנגור או בלי קטגור. ישר הגיע אחראי על הסדר, פח, הוריד את הראש, באו עבדים, שטפו את השלולית של אדם, והעמידו זקיף אחר במקום זה שזיז את היד, את העין. ככה היה אצל סטלין. אז יראו ממנו, פחדו. למה? כי הוא לא סלח. אין לסלוח, מה זה לסלוח? בארמון של סטלין? סליחה, הצחקת את סטלין. אז מה הפירוש שאנחנו פוחדים מהקדוש ברוך הוא בגלל שהוא סולח? מה הפירוש? התשובה היא כן, כן. אם הקדוש ברוך הוא לא היה סולח, אלא כמו שאמרתי, מתנהג, אתה עשית טעות כמו במסור של נגריה. מסור של נגריה לא סולח. אתה חותך קרשים, אתה מכניס קרשים, הוא חותך קרשים. אתה מכניס אצבעות, הוא חותך אצבעות. אין, הוא לא מבדיל בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. הוא חותך! אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג ככה, זה היה גורם שמראש אנחנו נתייאש. למה אני צריך מהבר מצווה עד גיל 70 כל יום לקום לבתיקין, וליטול אחר כך ידיים לאוכל 7 פעמים עד הזרועב, כדי לעשות את כל החומר של כל זה, ואחר כך להניח תפילין של רבנו תם, ותפילין כאלה, ולקשור את הציצית ככה וככה, ובצבע התחילת ובצבע לבן, ולעשות את כל החומר, כל החומר. ופעם אחת בגיל 72, אני פעם אחת עשיתי איזושהי טעות קטנה, ואז לוקחים חרב ומורידים לי את הראש, ריבונו של עולם, קח את החרב, תוריד לי את הראש כבר מעכשיו. אני צריך לעבוד 70 שנה כדי שבסוף להיכשל? אני נכשל מעכשיו. לא מתחיל מסלול. אם זה מסלול כזה שאני יודע שאף אחד לא מגיע לסוף, יש מסלול של 100 קילומטר לקפוץ בתוך נחל גואש, מסלע לסלע, מסלע לסלע, כל הסלעים הם חלקים. האתלטים הכי גדולים הצליחו לעבור 10% מהנחל הזה. אבל בסוף הם נפלו וטבעו ותנינים אכלו אותם. נחל שאתה צריך לעבור 100 קילומטר לצד השני כדי להגיע אל החופש. האתלטים הכי גדולים, הנינג'ות האמיתיים, עשו מתוך ה-100 קילומטר אלה הצליחו לעשות 6-7. אנשים פחות מהם עשו רק 4 פסיעות ונפלו. עכשיו משחררים אותי, אני אלך לעשות את ה-100 קילומטר האלה. אדוני, זרוק אותי למים עכשיו, מה אני צריך קודם לעבוד קשה 10 שנים, אחר כך תזרוק אותי? זרוק עכשיו! אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא סולח ואני נופל, אז הוא יגיד לי, מותק שלי, תקום ותמשיך. ואם אני אפול עוד פעם, אז הוא יגיד, מותק שלי, תקום ותמשיך. ואם אני אפול 100 פעמים, הוא יגיד, מותק שלי, תקום ותמשיך. ואם אני אפול 1,000 פעמים, הוא יגיד, מותק שלי, תקום ותמשיך. כי עמך הסליחה, למען תיוורא. אתה ריבונו של עולם סולח, ועכשיו, לא רק שאתה תראה, זה כיף להיות ירא ממך. זה תענוג, ריבונו של עולם. איך אני אוהב ללכת לבית הכנסת? אם פעם טעיתי, נכון, צביטה בלחי, הכל בסדר, ממשיכים הלאה? בטח שאני, אני לא רוצה לטעות, חס ושלום, אבל אני לא פוחד מטעויות. אתם רוצים, אני אוכיח לכם את זה עם, אתם יודעים מה, עם בדיחה. יאללה, עם בדיחה, נתחיל את זה עם בדיחה. תקשיבו. אנחנו עכשיו הדף היומי יוחז במסכת קידושין. לא מזמן היה מסכת גיטין, נכון? ואם אתם יודעים, אז בתלמוד הבבלי, מסכת גיטין היא לפני מסכת קידושין, נכון? וכולם שואלים למה? הרי אי אפשר להתגרש לפני שמתחתנים. קודם מתחתנים, ואז או שמתגרשים או שלא מתגרשים. אבל גיטין לפני קידושין, מאיפה זה בא? איך זה הגיע? לא יכול להיות. שאלה טובה, נכון? אז יש כמה תשובות עליה, אני לא אתן את כל התשובות עכשיו, זה לא עכשיו שיעור בדף היומי, בדרך כלל בשיעור דף היומי, אז שיעור פסיכי נותנים איזה כרטיס ביקור על המסכת, אני אגיד את התשובה הרווחת שחשבים, אנשים חושבים בטעות, שזו תשובה של הליצנים. ואנחנו ננתח אותה ונראה שזה לא הליצנים, זה החכמים אומרים אותה. הליצנים, ככה חושבים אומרים, למה צריך את גיטין לפני קידושין? כדי להקדים רפואה למכה. המכה זה להתחתן, הרפואה זה להתגרש. זה הליצים אומרים. אבל רבותיי, הרעיון הוא נכון, אבל זה לא בדיחה. מה פוש להקדים רפואה למכה? להקדים רפואה למכה זה נקרא רשת ביטחון. ואני אנסה להסביר את זה עם המחשה פשוטה. אני עבדכם הנאמן, לפני 50 שנה, הייתי בחור צעיר. הציעו לי שידוך, אני ילד של כפרת הנוסע באופניים בלי ידיים, מטפס על עצים לחפש גוזלים של עורבים, שובב, לא לגמרי, אבל הכפרתאים זוכרים. עושה כל מיני הרפתקאות, אפילו מסוכנות קצת. ופתאום, לשובב הזה, מציעים בחורה ממשפחה, בני ברקית, כאלה חזונישניקים קצת, קצת תלמידים של הרב אוזנר, ממש אתם יודעים מהשמנת של השמנת של בני ברק. ואני בכלל, נכון, בחור ישיבה בסלבות, כי בישיבה לא השתוללתי כמו כשהייתי ילד בכפרת, אבל עדיין בחור צעיר, ככה עם דם תוסס, ואני אגיד לכם את האמת, זה מפחיד. מה, אני ממחר אתחיל ללכת את רבן כזה, צריך ללכת עם גרטל כל היום, גם כן כשאני יושב ולומד בחדר שלי, ולהיות כאילו יש לי שלושה משגיחים מעל הראש שלי, ואיך ברכת המזון אני צריך לעשות, אני יודע מה, כמו היסוד ושורש העבודה לפחות, אני לא... מה אני אגיד לכם, זה הפחיד אותי, אבל מצד שני, אומרים, אישה טובה, משפחה טובה, הכל טובה, טק טק טק, ממליצים, ממליצים, החבר'ה אומרים שזה מתאים, גם מי שמכיר, מי שפה, שמה. אני מספר לכם סיפור אישי, אבל זה סיפור אישי של כל אחד ואחד, אני מותח אותו קצת, בשביל שתבינו את הרעיון. מה אני אגיד לכם, זה מפחיד. מפחיד. בכלל להתחתן זה מפחיד. לקח מישהו שאני לא מכיר, תעשה אותו חבר חדר שלך, חשבון בנק משותף, בחיים לא היה לי כאלה דברים, אין לי חברים כאלה ברמה כל כך שאני, שיקח ממני תעת בלי רשות אפילו לא. את בארבע שקל, בשתי שקל. פתאום כאן אישה, שותפות, אדוני, זה מפחיד, לא רוצה. אומרים לי, למה אתה לא רוצה? אין לך מה לפחד, נישואים כאן זה לא נישואים קתולים. אצל הקתולים מתחתנים, לא מתגרשים, גמרנו, זה מה שיש לכל החיים. פה הנישואים הם לא קתולים. אנחנו בטוחים שאתה תהיה מרוצה. אנחנו בטוחים שאתה תהיה מאושר, אין לך מה לפחד. אלא מה, יש לך ציפורים בבטן, אולי בכל אופן, אולי, 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 יש גירושין ביהדות. אם זה באמת, באמת, באמת לא מצליח, תתגרש. וואלה, אתם צודקים, אני הולך על זה. הלכתי על זה, ולא התגרשתי. להפך. שמח, מרושע, היום כבר לא כך שמח, באבונות הרבים, האישה ברכה לי. לא ברכה, ברכה לשמיים, הקדוש ברוך הוא לקח אותה, זיכרונה לברכה. על כל פנים, הגירושין לפני הקידושין, זה לא להקדים רפואה למכה, זה לתת לנו רשת ביטחון. בדיוק ככה זה, כי אימך הסליחה, למען תיברה. כשאני רואה שולחן ארוך כזה גדול, ארבעה טורים, וואי 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 וואי, כל זה אני צריך לעשות? אם מלא, כל השונה שתי הלכות בכל יום, מובטח לו שבן עולם הבא. שתי הלכות בכל יום, אני לא אספיק את השולחן ארוך, צריך קודם ללמוד את הכל ולדעת. אחר כך בשביל החזרה, שתי הלכות בכל יום, ככה להתחבר. כמה שולחן ארוך, הלכות זה והלכות זה והלכות שבת והלכות... הלו, זה גדול. מי יכול את זה? אתה מפחד, למה אתה מפחד? אולי תיכשל? כישלון זה חלק מהחיים. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. מכישלון לכישלון אנחנו הופכים להיות יותר חזקים, יותר מחושלים. כישלון זה עם חף ומחושל זה עם חטא, אבל זה דומה. למה? אני אגיד לכם גם למה, כי כל כישלון, אתם יודעים מה, לפני שאני אגיד לכם למה, אני אוכיח את זה קודם, אחר כך נספר את הפסיכולוגיה שבדברים. העובדה היא כזאת. אנחנו למדנו, קראנו בסוף חומש במדבר את הפרשת מסעי, ושם יש אלה מסעי בני ישראל, ואם תיקחו את כל האצבעות של הידיים ושל הרגליים שלכם לבד, זה לא יספיק, אתם צריכים גם כן של עוד שני אנשים, תספרו כמה מסעות היו, אז הכל ביחד היו 42 מסעות. אלה הם הגמטריה, ראשי תיבות, סליחה, של השם הקדוש, של 42 אותיות, מה שנקרא שם המפורש. כמובן שהשם המפורש הוא לא כתוב בראשי תיבות מסודר, אלא זה שילוב של י' ק' ו' ק' עם עדנות, עם זה בקיצור המקובלים יודעים אולי יותר ממני, אני לא יודע כלום. אני רק זוכר שפעם שמעתי על זה שיעור מערב שימשון, נו, זה מטיפרח, מאופקים, הרב שימשון, שימשון, איך השם ירחם עליי, אני לא זוכר כלום, מה יהיה, מתחילים להיות צנילים בגיל צעיר, אה? הרב שימשון פינקוס, שמעתי פעם שיעור על זה, מה אני אגיד לכם, רבותיי, הרב שימשון פינקוס לא דיבר אנגלית, ולא דיבר צורפתית, ולא דיבר טורקית, הוא דיבר עברית. ולידיעתכם, אני דובר עברית. לא הבנתי אף מילה מה שהוא אמר. לא הבנתי. איזה עמוק, איזה עמוק, מעמוק, 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 מעמוק. לא חשוב, בכל אופן זה המם בית מסעות. המם בית מסעות מרכיבים את שם הקודש. כמה מסעות היו אומרים? 42, 42. כמה אותיות יש בשם הקדוש? 42. כלומר, כל מסע הוא אות אחת של השם. רבותיי, אם נסתכל על המסעות, אז יש כמה מסעות שהם די כישלון. היה מסע אחד שקוראים לו חטא העגל. היה מסע אחד שקוראים לו מתעוננים. היה מסע אחד שקוראים לו מרגלים. היה מסע אחד שקוראים לו, כל מיני נפילות היו בדרך. אז אני הייתי מציע לפחות, אתה יודע מה, יש לך 42 מסעות, קח את כל המסעות הלא טובים, תמחק אותם, תעשה שם קודש בין 38 אותיות. את הארבע נפילות, תדלג. לא, 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 לא. השם הקדוש של הקדוש ברוך הוא זה בדיוק איפה שהייתה עלייה, עלייה, ואיפה שהייתה ירידה, ירידה, עלייה וירידה, זה המוזיקה. מוזיקה זה לא משהו שהוא כל הזמן למעלה. זה לא מוזיקה. מוזיקה יש עולה ויורד, יונתה. יש עליות ויש ירידות. זה התמונה שלנו, לא של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא זה הכל יציב, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. אבל הקדוש ברוך הוא, עם השמות שלו, זה ביחס לאיך שאנחנו צריכים לראות אותו. אנחנו צריכים לראות אותו כמו שאנחנו בעצמנו. יפה. עכשיו, אם כן, בואו ונתקדם הלאה. אם באמת אנחנו נופלים כל שנה, אז בשביל מה החזרה בתשובה הזאת? בשביל מה? אספר לכם סיפור, רבותיי, תקשיבו. הסיפור הזה ייתן תמונה מדויקת למה אנחנו חוזרים בתשובה ונופלים וחוזרים ונופלים וחוזרים ונופלים. יש לי חבר, קוראים לו הרשי. הוא גר באמריקה, בניו יורק. והוא קנה, הבת שלו התחתנה, מזל טוב, לא הייתי בחתונה. אפילו בחתונות בארץ אני לא, לא כך... לא הייתי בחתונה. וקנו לו, קנו לה דירה, באזור של בורו פארק המתרחבת, המתחרדת. מקום שייך בתחילה לגויים, ולאט לאט הציבור היהודי מתרחב לשם. הם קנו דירה של זוג מבוגר, זוג זקנים גויים בני 80, שגרו בבית הזה 60 שנה. התחתנו בגיל 20 פעם, גם הגויים היו מתחתנים צעירים, היה להם עוד שכל קצת לגויים. וגידלו שם ילדים בכבוד, בתפארת, ילדים, השתבח שמו, מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, אין לי מושג. ההורים כבר הזקינו בלי עין הרע, הגיעו לגיל 80, לוקחים אותם לדיור מוגן, והילדים שלהם מכרו את הדירה, והרשי קנה אותה. כמובן, דירה, הכל ישן, זקן מיושן, הכל ותיק, עתיק, בלוי, מרופט. הכל, הכל, את כל הרעיתים, הכל מעיפים, הכל מסלקים, עושים הכל חדש, 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 מקרר חדש, תנור חדש, ארונות מטבח חדשים, הכל חדש. הגיעו פועלים, הוא מספר, והזיזו את התנור, את התנור אפייה, ביחד שיש מעליו קירה עם גז. אני ואשתי עמדנו נדהמים, מה שקרה שם, מה שקרה מאחורי התנור, מאחורי הקיריים של הגז. במשך 60 שנה שהגברת הבלבוסטה בישלה, פעם מקרונים ופעם מטריות ופעם פטריות ופעם ברק ופעם אוף ופעם פה ופעם גבינות ופעם ופעם, לפעמים גולש, לפעמים נופל, לפעמים סתם נופל איזה עלה של חסה, לפעמים מת שם איזה אכבר אחד, לפעמים ג'וק, לפעמים עכביש, לפעמים... ורבותיי, אנחנו ראינו מאחורי התנור, אנחנו ראינו ממש שכבה ארכיאולוגית גבוהה של מאובנים, של 60 שנה. התייבש והתאבן והתפורר ונפל על זה ונשפח פעם רוטב והרוטב תסס. בקיצור, הכל הכל היה שכבה עבה של כמעט 20 סנטימטר של לכלוך מגעיל, מגעיל, מגעיל בין 20 שנה. ואז ככה מספר הרשי החבר שלי. אשתי אומרת לי, אתה רואה הרשי? אצלנו אין כאלה דברים. כל שנה בערב פסח אנחנו מזיזים את התנור ומנקים גם מאחוריו. אז אצלנו תמיד בערב פסח יש שכבה קטנה של סנטימטר, אולי של 2 סנטימטר. כש-60 שנה לא מזיזים את התנור, תראה איזה גועל נפש, תראה מה קורה שם מאחורנית. זה לא מי יודע מה, פעם קצת יטריות, פעם קצת פסטה, פעם איזה חתיכת גבינה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, צ'יו, איזה לכלוך, איזה גועל עם שפחתל, תח, גרדו גושים, גושים של, של מאובנים, 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 מה לא שם היה ג'וקים ונמלים יפה, זה בקשר לתנור אפייה עם לכלוך עם ערב פסח. אבל רבו ישאי, גם בלב שלנו מצטברת כזו שכבה של כל מיני דברים מלכלוכים וזיכרונות אגומים ותמונות לא יפות וקשקושים ולכלוך. וואי וואי וואי, אם אנחנו בגיל 80 נגיע לבית דין של מעלה עם כזה ערימה גדולה של זבל שיצטרכו שופלה של טרקטור כדי לקחת את זה ולזרוק מאיתנו, זה יהיה קשה מאוד. זה יהפוך להיות מאובן, מוברג בתוך האישיות. אבל עם כל שנה ושנה, אנחנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא סולח. כך כתוב במפורש. כי ביום הזה יחפר, הכוונה על יום כיפור. כי ביום הזה יחפר לכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא סולח, סולח, סולח לגמרי. עד כדי כך, רבי מאיר אומר, עיצומו של יום מחפר. מה פירוש עיצומו של יום מחפר? אפילו, תקשיבו מה כתוב בגמרא, אפילו למי שלא חוזר בתשובה. לא הכוונה מי שיושב בבית רגל על רגל, שותה בירה, מקשיב תקליטים, מקשיב רדיו, מעשן נרגילות, לא, 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 לא. מי שמגיע לבית הכנסת, מזוהה עם מה שקורה שם. רק הוא מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, ראיתי בספר שערי תשובה, מה זה תשובה? וידוי, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע, לוואי שאני יודע, ניסיתי, זה לא הלך לי כל כך. אבל אני מזוהה עם העיקרון. כשכולם קמים וצועקים לקדוש ברוך הוא, קדוש, 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 אני קם ביחד עם כולם וצועק. כשכולם מנשקים את הספר תורה, אני מנשק ביחד עם כולם. אני בסך הכל הולך בתלם, רק מה? כל הסיפורים שמספרים על רבדון סגל שיהיה בריא, ועל רבי חזקאל לוינשטיין זיכרונו לברכה, ועל כל הצדיקים האלה, איפה אני, איפה הם? אחד כזה, יום כיפור מחפר לו. למחרת יום כיפור כולנו זקים וטהורים, מתחילים חשבון חדש. ליום כיפור הבא נגיע עוד פעם עם שכבה של לכלוך. אבל רבותיי, שכבה דקה, שכבה של שנה אחת בלבד. זה לא בן אדם בגיל 90 שמגיע לבית דין של מעלה עם כל העבירות שהוא עשה מגיל 6 עד היום, אחת מהם לא נמחקה. אוי ואבוי! איך אפשר לסבול, להבין את זה? יברחו משם, בית דין של מעלה, ישאירו אותי על שולחן הדיונים וכולם יסתמו את האף ויברחו החוצה. ישאירו אותי לבד שם. אבל אם אני סוחב קצת לכלוך של שנה אחת, זה לא בסדר. אבל זה סביל. זה הפירוש כי עמך הסליחה, למען תיברא. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, בסך הכל זה מעודד, נכון? אבל זה גם קצת מייאש. אז באמת כל שנה, כל שנה אני צריך להוריד סנטימטר זבל, כדי שלא להוריד 60 סנטימטר בבת אחת. כן? לא רע. זה די מעודד. אבל הייתי רוצה שכל שנה יהיה לי שכבה של יהלומים. למה שכבה של זבל? למה לא לבוא לבית דין של מעלה עם שכבה של 60 שנה יהלומים? שכבה של 60 שנה, לא יודע מה, מרגליות, אבנים טובות, שחיות חמדה. למה זבל? למה זבל? למה אנחנו מתמקמים בזבל? אני אגיד לכם, למה? תקשיבו. עכשיו תקשיבו סיפור. ורבותיי, הסיפור הזה הוא כל כך דרמטי שאני כל כך מתרגש. אני מציע, ברצינות, לא הרבה, 10 דקות, 7 דקות, נשטוף את הידיים מהעוגה, מהבצק, מהקיגל, מה, לא יודע, למרוח את הדגים, מה שאתם עכשיו מורחים שם עם, עם פפריקה ורוטב עגבניות, וחריים, כלום, הכל 2 דקות, שבו ליד הרדיו ותקשיבו. סיפור, סיפור יפה. סיפור שאם תקשיבו, אתם תספרו אותו הלאה. אבל לא בא בית הכנסת, שמעת את הרב חנוך, גם אני שמעתי. לא, איפה שלא שמעו אותי. תשמעו. על הרבי מקוצק, שמעתם פעם? וואו. כדאי לכם לקרוא את הספר אמת מקוצק תצמח. לרבי הזה היו מעט חסידים. למה היו לו מעט חסידים? כי הוא היה רבי קטן? הצחקתם אותי. בגלל שהיה לו המון דרישות. הוא היה רבי שדרש מצוינות. והרי אנחנו מכירים את הכלל. ראיתי בני עלייה, והם מועטים. אין הרבה אנשים שהם בני עלייה ממש ככה ככה אמיתיים. כשיש כזה רבי נחמד, חביב, הולכים לפרנצ'ס, איך אמרתי, קוראים זה טריבונות, ועם כיס אחד מלא גרעינים לבנים, כיס שני מלא גרעינים שחורים, מאחורה ניתות שתי פחיות בירה, ועושים לרבי כזה אלן, והוא מחזיר בחזרה אלן, אז יש לרבי הזה 50 אלף חסידים, למה לא, מה, זה כיף, איזה נחמד, נגמר לי הבירה, אני מבקש ממנו עוד. אבל אצל הרבי מקוצק, איזה דרישות מחמירות ותקיפות היו לו מעצמו ומהציבור. ממילא רק ממש עריות, עריות שבחבורה היו מגיעים אליו. ובאמת היה לו תלמידי חכמים מופלגים. כל הגוורדיה, השורה הראשונה של האדמו"רים הגדולים בפולין, וגם מחוץ לפולין, בשורה הראשונה היו תלמידים של קוצק. פעם אחת, בליל יום הכיפורים, אחרי תפילת ערבית, הוא דופק על הבימה, ואומר, רבו ישאי, כמו שכל שבת אנחנו עושים טיש, גם השבת יהיה טיש, גם החג הזה היום ביום כיפור יהיה טיש. נכון, ביום כיפור לא אוכלים, אז עושים טיש בלי אוכל, קוראים לזה התוועדות. הפברנג, התוועדות. כמובן שמי לא הגיע, יש אנשים שיש להם ילדים בבית, צריך לעזור, להשכיב, לארגן, 11 בלילה, כולם מגיעים לטיש של הרבי. מה זה כולם? כמו שאמרתי, 15-20 תלמידים. ואז הרבי התחיל להסביר להם מה הפירוש מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא. מה עשה יצחק אבינו כשהוא הסכים באמת באמת לעקוד את עצמו? יצחק היה בן 37, לא תינוק בן שבוע כמו שעושים ברית מילה. והוא ידע מה רוצים לעשות לו, ואומר, אבא, תקשור אותי טוב שהראש לא יזוז, חס ושלום שהשחיטה תיפסל. ועוד כתוב שיצחק עשה את זה ברצון, לא שהוא הסכים, אלא הוא רצה. הוא רצה לעלות למעלה לשמיים, ככה כמו עם כזו חללית. מסירות נפש, מי שמת על קידוש השם, הסיפור עם חנה ושיבת בניה, כולנו מכירים. ואחר כך הוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, אני מספר את זה עכשיו, בגלל שהיום, יום כיפור, זה היורצייט של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוציא את נפשו, זה היה ביום הכיפורים בבוקר, כשהוא אמר קריאת שמע. והוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ויצאה נשמתו באחד. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא כבר לא הספיק להגיד, כי יצאה נשמתו. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אמרו כבר המלאכים בשמיים. צעקו בקול. לכן ביום כיפור שאנחנו מלאכים, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול. בכל אופן, רבי עקיבא הגדול הזה, שאלו אותו תלמידים שלו, רבנו עד כאן, ככה הוא שמח, שולחים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז הוא אומר, כן, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, הלוואי שהוא יבוא לידי והקיימנו. רציתי לבחון את עצמי, האם אני באמת, 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 אוהב את הקדוש ברוך הוא, עד כדי מוכן למות בשביל זה, או שבסדר, יאללה, זה נחמד לדבר ככה. ועכשיו יש לי את המבחן, אני שמח. ככה רבי עקיבא אמר לתלמידים. בקיצור, הוא התחיל לתאר מה זה נקרא למות על קידוש השם, ולמי שאני יודע, יש צטל קטן, צטל קטן. שמיינו המלימלך, צטל קטן, שבו הוא מספר מה, איך בקריאת שמה, לא צריך למות באמת, אבל צריך לחשוב שאני מוכן עכשיו לקפוץ לתוך האש למען אהבת השם. בקיצור, התחיל ככה להסביר ולהסביר, והרבי מקוצק ידע להסביר את זה יותר טוב ממני, תאמינו לי. וזהו, וכולם ככה נכנסו, התחשמלו, היה דרמה בזהו. ואז הוא שתק רגע, ואחרי רגע הוא ככה מרעים בקול גדול, אתם מוכנים למות על קידוש השם, דממה. כל השומעים היו נבוכים. השפילו את המבט, וכמה זקנים אלה שיושבים ראשונה במלכות, אמרו בשפה רפה, כן רבי, אנחנו מוכנים. ורבי התחיל עוד פעם מההתחלה, מה זה קידוש השם? באמת למסור את הנפש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואין כל מלאך ובריאה יכולים לעמוד במחיצתו של מי שמת על קידוש השם. אפילו רבי עקיבא שהיה גדול 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 הגדולים, אומרים חז"ל שרק לליוס ופפיוס יכלו לעמוד לידו, בגלל שגם הם מתו על קידוש השם. זאת אומרת שרבי עקיבא, עם כל הגדלות שלו, הוא לא היה גדול כמו לליוס ופפיוס, שני אחים מלוד, אנשים פשוטים, אבל הסכימו למות כדי להציל את כל העיר לוד. אז אם לא זה שהם הסכימו שרבי עקיבא מת על קידוש השם, הוא לא היה מגיע לדרגה שלהם. למה רבי עקיבא הגיע לדרגה של לליוס ופפיוס? לא בגלל התורה שלו, בגלל שהוא מת על קידוש השם. וכך הוא התחיל יותר יותר, ואחר כך הוא שוב שואל, רבותיי, אנחנו מוכנים למות על קידוש השם? יותר הרבה תלמידים אמרו כן. ועוד פעם, רבי, הוא התחיל להסביר מה זה למות, ומה זה, כי אליך ארגה נפשי, נפשי יצאה בדברו עמי, וכל מיני פסוקים, הוא אמר אותם חזק. רבותיי, אתם מוכנים למות על קידוש השם? ככה 5-6 פעמים, כל פעם הוא אמר את זה יותר, כי איול תרוי גלפיקי מים כנפשי בקול חזק. ואז רבותיי, מוכנים למות על קידוש השם? אחרי 5 או 6 פעמים, כולם צועקים ביחד, כן, 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 רבי, כן, אנחנו מוכנים למות על קידוש השם. כמובן שאף אחד לא מת, כולם חזרו הביתה, היה מעמד של קידוש השם מאוד מרגש, מרגש עד דמעות ועד בכלל. למחרת יום כיפור, תפילה חזקה, כמו שהתפילה הייתה בקוצק, מוצאי יום כיפור, הולכים שם לעשות הבדלה, וזה משהו לטעום, ואז אחד הנערים הצעירים שגר בעיר אחרת, נכנס אל הרבי להיפרד. הוא נוסע הביתה לחג סוכות, מתגעגע, אמא, אבא, משפחה, אחותו מתחתנת עוד 3-4 חודשים, מתגעגע. ואז הרבי מסתכל עליו, בחורשיק צעיר, בן 16-17, שואל אותו, אתה היית אתמול בלילה בהתוועדות שלנו? כן רבי, אני הייתי. ואז הרבי נועץ לו עיניים, את העיניים לתוך העיניים שלו, ושואל אותו, אתה מוכן למות על קידוש השם? הבחור השפיל מבט, לא נעים לו להיות נבוך כזה, לא ידע מה לדבר, לא ידע איך להגיד את זה. אומר רבי, הוא מתחיל לחשוב, בית, משפחה, אמא, כמה הוא התגעגע, כמה הוא אוהב אותם, עכשיו כבר כמה חודשים הוא לא ראה אותם. למות עכשיו? בגיל 80-90, יש מספיק זמן, למה מה קרה? ככה הוא חושב בלב. אבל הוא לא אומר, הוא רק אומר, רבי, אני אגיד לכם את האמת. אתמול, כשכולם צעקו, כן, כן, אני מוכן למות על קידוש השם, אני אגיד לכם את האמת, רבי, גם אני צעקתי. באמת. ורבי, אני באמת התכוונתי, לא צעקתי מן השפה ולחוץ. הייתה כזו התרגשות, הייתה כזו התלהבות, הייתה כזו עוצמות כאלה היו באוויר, שאני באמת התחברתי, ובאמת הסכמתי למות על קידוש השם. אבל רבי, עכשיו אני לא חושב, אני לא חושב שאני אמות על קידוש השם, אני לא מסכים, אני לא בטוח שאני מסכים. הרבי אמר לו, את התשובה הזו אני אוהב, זו התשובה האמיתית. תדע לך שככה החיים, ככה החיים, מתלהבים, מתרגשים, מגיעים לעוצמות, מגיעים לגבהים ונופלים. עוד פעם, וזה נקרא רצו ושוב, כמו המלאכים. מלאכים רצים ועולים גבוה, 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 יותר גבוה ממה שמסוגלים. ושוב, למה ושוב? הם נופלים, הם לא יכולים להיות במצב הזה. הם מתאמצים לי יותר ממה שמסוגלים. וככה כל החיים שלנו, אנחנו עולים ונופלים. עולים ונופלים. עולים ונופלים. ממשיך הרבי ואומר, ואם תאמר, אם כן, אם עולים ונופלים, עולים ונופלים, אז מה זה שווה? אז במה כל העלייה הזאת? תדע לך, אומר הרבי, כל פעם כשנופלים אחרי עלייה, לא נופלים לאותו מקום שהיינו בו מקודם, נופלים למקום טיפה יותר גבוה. פעם הבאה כשתהיה לנו התרגשות, ועוד פעם נעלה, 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 וניפול, שוב ניפול למקום טיפה יותר גבוה. כי ממאמץ למאמץ, מדבר טוב לדבר טוב, אנחנו הופכים להיות יותר טובים. וזה שאחר כך אנחנו נופלים, אנחנו בני אדם. כי עמך הסליחה למען תיוורא, תהיה יראים ממך, אז מסליחה לסליחה, מסליחה לסליחה אנחנו נהיה עם יותר יראים, בתנאי שאנחנו יודעים את זה. כי אם לא, אז מסליחה לסליחה נהפוך להיות יותר מיואשים. די, כבר פעם אחת נפלתי, ואחר כך עוד פעם נפלתי, ועוד פעם נפלתי, די, זה לא שווה. לא, 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 זה שווה, זה שווה. הנפילה של היום היא לא הנפילה של אתמול. אתה נפלת לדרגה יותר גבוהה. אתה נמצא עכשיו על מדרגות. פתאום טרח, בא מישהו והרים אותך עד השמיים, ועזב אותך ונפלת. אתה לא שמת לב, נפלת למדרגה יותר גבוהה. עוד פעם, בא מישהו הרים אותך ועזב אותך, טרח, נפלת. אתה כבר במדרגה השלישית. עלית במדרגה הרביעית. נפלת, אתה כבר במדרגה, נופלים ממדרגה למדרגה יותר גבוה. מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר לבב. אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו. מי שעולה ועולה נפילה, מה קרה? אז נפלתי, אז מה? מנגבים את האבק מהמכנסיים וקמים וממשיכים. זהו, זה חודש אלול, וזה אני עכשיו צועק עוד פעם את מה שהתחלתי, אני גוזר עם זה, אלול! אלול הוא מפחיד, כן, אבל אלול הוא גם מעודד. אלול זה גם וגם. באלול יש מפחדך סמר בשרי, זה כתוב, דוד המלך אומר את זה. ומישהו פעם אחת שאל, אני לא זוכר את מי, את אחד מגדולי ישראל, בעלי המוסר, מה אתם כל כך פוחדים מאלול? אלול זה דוב? ככה ש... אלול זה בר? אלול זה דוב? מה אתה פוחד מאלול? אז הוא ענה לו, דוד המלך אמר לשאול, גם את הדוב יכה עבדך. אני לא, דוד המלך לא פחד מדובים. גם את הארי וגם את הדוב יכה עבדך. אבל על, 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 על אלול... על, על יראת השם, הוא אמר, מפחדך סמר בשרי. אלול זה יותר מדוב, אלול זה אלף דובים. מתי זה אלף דובים? בתנאי שאנחנו לא נדע לתפוס את האלול נכון. אם לתפוס את האלול נכון, אז הוא נהדר, וזה חשוב לתפוס אותו נכון. למה? כי בסך הכל אלול זה הפסיעה הראשונה לקראת ראש השנה ויום כיפור. בראש השנה יכתבו לנו שנה טובה. למה שיכתבו לנו שנה טובה? למה? למה? לכבוד מה? בואו עכשיו נחזור כאן לזה, ועם זה אנחנו בעזרת השם נעשה פסיעה חזקה קדימה. אנחנו בראש השנה נגיד ריבונו של עולם, אני רוצה שנה טובה, ריבונו של עולם, אין לי עיניים גדולות, אין לי הרבה דרישות, מה אני בסך הכל רוצה? מה אני רוצה? בריאות, פרנסה, ילדים, שידוך, שידוך לילדים, כל אחד לב יודע מרת נפשו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, זה הכל, מה בסך הכל, מה, אני לא הולך בגדולות, לא מתכנן של לבנות בית בשפיץ של, של הרי ההימלאיה, כלום, בית, משפחה, דברים אלמנטריים, אבל מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יגיד, אין בעיה, אני מוכן לתת לך את מה שאתה רוצה, אבל תגיד לי למה, תשכנע אותי, למה? הרי בסך הכל אנחנו יודעים טוב מאוד, שלא כל מה שאנחנו מבקשים, אנחנו מקבלים. לי יש, באבונותיי הרבים, יש לי הוכחה. שנה שעברה ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שנה טובה. לי, ולבנים שלי, ולבנות שלי, ולילדים שלי, ולנכדים שלי, ולאשתי. הייתה לי אישה חולה. וביקשתי שנה טובה. וקיבלתי שנה קצת טובה, הרבה טובה, לא יודע, ברוך השם, הילדים טובים, הכל טובים, אבל האישה נפטרה. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי, אני לא יכול לתת לו הוראות מה לעשות, אני יכול לבקש, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד אוקיי נבדוק, לפעמים הוא נותן ולפעמים לא. אז עכשיו אני שואל, מה אני יכול לעשות לנסות לשכנע את הקדוש ברוך הוא שייתן לי את מה שאני רוצה? הוא ייתן או לא ייתן, זה תלוי בו, לא תלוי בנו, אבל בנו זה תלוי שננסה לפחות לתת איזושהי סיבה טובה. למה? למה? אז יש אנשים, בדרך כלל ילדות קטנות חושבות ככה, מה? תראה איזה חמודה שאני, תסתכל בריא, יש לי גבות כאלה סימטריות. רבותיי, כנראה שאף פעם לא הסתכלנו מקרוב על אכברים, גם לאכברים יש גבות סימטריות. לא זה מה שמשכנע את הקדוש ברוך הוא לתת לנו שנה טובה. כמובן שאני מתלוצץ עם הגבות הסימטריות, אבל מה באמת הקדוש ברוך הוא יעשה? מה אני באמת יעשה כדי שהקדוש ברוך הוא ישתכנע ממני לתת לשנה טובה? הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אשתפר. אתה? צחקת אותי, בחיים לא עשית את זה עוד. אני אגיד לך ריבונו שלם, כי בחיים לא ידעתי שצריך לקחת פרויקטים קטנים, תמיד חשבתי להבטיח, וואו ריבונו שלם, אני צדיק, 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 צדיק. למה זה לא עובד? כי אני אפילו לא יודע מה זה צדיק, אין לי מושג מה צדיק צריך לעשות, אין לי מושג. אבל אם אני לוקח משהו קטן, מחליט מה הכי קטן שאני מסוגל, ואחר כך אני אגיד ריבונו של עולם, 50% מזה אני אעשה. הכי קטן, הכי קטן, הכי קטן, ואני מבטיח לעמוד ב-50%. יום כן, יום לא, יום כן, אבל לפחות 50%. אני יודע מה, נגיד, לקרוא כל יום אחרי תפילת שחרית, משנה אחת, פרק אחד הלכות, לא יודע מה, לא אכפת לי, סתם אני אומר דוגמאות. לקחת חברותה, כל יום שישי, אחרי קבלת שבת, או אחרי האוכל, לקחת חברותה, ללמוד איתו ביחד. אני יודע מה, אבל אני לא יודע אם זה, כולם יסכימו איתי. הרבי מוויז'ניץ אמר לתלמידים שלו להתחיל ללמוד בחברותה את הספר מנחס חינוך. למה מנחס חינוך? כי אנשים קוראים עיתון ושומעים פוליטיקה. למה? למה הם עושים את זה? בגלל סקרנות. מעניין אותם כל מיני דברים שקורה בעולם. אם אתה באמת סקרן, כך מנחס חינוך, יש לך שם את כל מה שקורה בתורה. טרח, טרוך, טריך. הוא מריץ משאלה לתשובה, מתשובה לשאלה, מכאן לכאן, מהוכחה. יש לך את כל הסקרנות שלך, אתה יכול למלא במנחת חינוך. כך כל שבוע חברו אותה, תיקח את החינוך עם המנחת חינוך שלא צריך לגמור. רבותיי, זה פתאום הפוליטיקה מתגמדת, די. נתניהו אמר ונתניהו לא אמר, והפסגת התגברות, די, זה פתאום הופך להיות גרעינים של סומסום, בעיות של נמלים, בעיות של זבובים. אז אם אני מבטיח לקדוש ברוך הוא משהו אחד קטן, אבל שאני אעמוד בו, ואחר כך אני אומר, ריבונו של עולם, אין לי הרבה דרישות, שנה טובה, אין שום סיבה שלא נקבל, בעזרת השם, כולנו, כולנו, כולנו גם נקבל, כי בכלל סליחה למען תיברי, אנחנו נהיה יראי שמיים, טיפה יותר, הרבה יותר, בעזרת השם יותר, השנה הבאה תהיה יותר טובה, וכל השנים שלנו תמיד, 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 שיהיה הכל לטובה, לברכה, לכן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום, ואפשר כבר להתחיל להגיד, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה, בריאות והצלחה ונחת ושבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.